אנחנו אחרי הפסקה ארוכה, חשבתי שנכון לפתוח, את השיעורים מחדש, גם בענייני הביקורים והראשית, והציווי על ההתחדשות של הפרשה, וגם באור, באור החדש, שאותו מברר את ההפטרה שלנו, הפטרה שישית בהפטרות הנחמה, הפטרת פרשת כי תבוא. בחלק הראשון של הדברים נעסוק בהפטרה בפני עצמה, ובחלק השני נבקש לראות גם את החיבור לפרשה. הרבה פעמים בסיבובים הקודמים נגענו בחיבורים בין הפרשות להפטרות, כשביקשנו בעניותינו לטעון שהחיבור בין הפרשה להפטרה בדרך כלל איננו רק חיבור טכני של מצווה מסוימת או של פרשייה מסוימת, אלא חיבור מהותי שקשור לאיזשהו מכלול של הפרשה, נקודה שמבררת משהו עקרוני, שאותה ביקשו חז"ל בסדר ההפטרות לקבוע בהפטרת אותה פרשה. כזכור, אנחנו נמצאים כבר 6 שבועות בסבב ארוך של הפטרות, שעל פניו לא קשור בכלל לפרשות. כך נוהגים להגיד. אני ארצה קצת לחלוק על הקביעה הזו, אבל על פניו סבב ההפטרות הזה ברור, וזה פשוט ונכון, מנותק מהפרשות עצמן. עניינו זה התוכן של התקופה. ההתחלה היא תלתא דפורענותא. זאת הייתה ההתחלה, מימי בין המצרים. זאת אומרת, בסוף ספר במדבר, אחרי פרשת פנחס, נכנסנו לסבב שאנחנו מסיימים אותו אחרי סוכות. ממנו ועד אחרי סוכות, ההפטרות קשורות לתקופה ולא לפרשה. אין אף הפטרה שמחוברת ישירות לפרשה. בהתחלה יש את תלתא דפורענותא, אחר כך להוציא את פרשת האזינו, ששם יש את השירה. יש את תלתא דפורענותא, אחר כך את שבע דנחמתא, כשמסיימים את ענייני הנחמה, יש לנו את שבת שובה. אם פרשת האזינו חלה בשבת שובה, כמו שאצלנו השנה, אז קוראים הפטרה שאינה קשורה בכלל שוב לפרשה, אלא את ההפטרה שקשורה ליום, שוב הישראל, ואת סיומה של התורה עם פתיחתה של הנבואה בויהי אחרי מות משה עבד השם, עסקנו פעם באריכות בליל הושענא רבה אחד בהפטרה של שמחת תורה. ההנחה הזאת, אם היא נכונה, היא ודאי נכונה, אבל ההנחה הזאת מוסיפה עוד הנחה, שגם אין צורך למצוא קשר בין הפרשה להפטרה. יש סדר פנימי בתוך תלתא דפורענותא של ימי בין המצרים, למה פותחים בהפטרה הזו ועוברים לזו ולזו. יש סדר פנימי בתוך שבע דנחמתא, אחר כך עוברים לפרשה של תשובה, פורענות, נחמה, טיובתא. חז"ל קוראים לזה תלתא דפורענותא, שבע דנחמתא ותרתי דטיובתא. התרתי זה שובה ישראל ודרשו השם בהימצאו של צום גדליה שחל, גם כן באותו רצף. וממילא אין צורך בעצם לחפש משהו שמחבר אותנו לפרשה עצמה. בעיסוק שלנו עד היום בהפטרות ובפרשות עוד לא נגענו בניסיון למצוא דרך שמחברת בכל זאת גם את הסיבה הזאת שחז"ל בחרו דווקא את הפטרת קומי אורי קיבה אורך או סוס אסיס בהשם לפרשת כי תבוא, לפרשת ניצבים וכך הלאה. ואני יודעתי צריך לתת על זה גם את הדעת. נותרו לנו רק 2 הפטרות בסדרת הנחמה הזאת, ואני מבקש גם הפעם וגם הפעם הבאה קצת לעסוק בזה. הסדר הידוע של שבע דנחמתא, הזכרנו אותו כבר יותר מפעם, הוא הסדר שמסביר אותו רבי דוד אבו דרהם בשם המדרש, בהסבר המפורסם שההפטרות של פרשיות הנחמה הן בעצם תלת שיח בין הקדוש ברוך הוא הנביאים וישראל. כשהקדוש ברוך הוא פונה אל הנביאים, נפתח בזה כדי שנזכור איפה אנחנו לפי הסדר הזה. הקדוש ברוך הוא פונה אל הנביאים בפעם הראשונה, ואומר להם בהפטרה הראשונה של הנחמה בפרשת ואתחנן, נחמו נחמו עמי, כציווי. הפעולה שאתם צריכים לעשות כדי לקיים את זה היא דברו על לב ירושלים וקראו אליה. ההמשך הוא באותו תלת שיח. הנביאים באים לנחם, וישראל אומרים, ותומר ציון עזבני השם והשם שכיחני. עזבני השם והשם שכיחני. למה צריכים לבוא הנביאים לנחם אותנו? אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא עצמו ינחם אותנו. צריך להבין את המהלך, הרי הנחמה היא הדרך לגאולה, והגאולה צריכה בסוף להגיע לסוס הסיס והשם, כי ילבישני בגדי ישע, כי חתן יכהן פאר וככלה תעדי חיליה. צריך להיות פה לך דודי לקראת כלה. ולכן יש טענה, את החורבן בתלת הדפורנות באת לעשות לבד. עכשיו אתה שולח את הנביאים. וכך באה ההפטרה הבאה, ותומר ציון עזבני השם. הנביאים חוזרים אל המקום שנשלחו ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ענייה סוערה לא נוחמה. אנחנו באנו אל הענייה והענייה מסרבת להתנחם. שומע הקדוש ברוך הוא את הטענה ואומר, טענה צודקת. ואז באה ההפטרה הבאה בפרשת שופטים הרביעית, והיא פותחת, אם כך, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. מי את ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן. נכון? אז אני מנחם. נו, אז איך אתה מנחם? אז הוא מנחם מיד, רוני הקרא לא ילדה. כי רבים בני שומעים מבני בעולה אמר השם. עכשיו אתה מדבר, אנחנו שומעים. זה בסדר, אפשר להתנחם. אז מגיעים להפטרה השישית. חוזרים הנביאים עכשיו לעם ישראל, המכונה בחלק גדול מהפטרות הנחמה ירושלים, ואומרים, נו, קומי אורי כי בא עורך וכבוד השם עלייך זרח. על מה התלוננתם שהקדוש ברוך הוא שלח שושבינים? תמה תקופת השושבינות. קומי אורי כי בא עורך וכבוד השם עלייך זרח. הרי הוא אמר, אנוכי אנוכי. הוא אמר לכם, רוני הקרא לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה. ואז על פי הסדר היפהפה הזה של המדרש המובא באבו דרהם, תבוא ההפטרה השביעית ותסכם, אם כך עונים ישראל, סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוהי, כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר וככלה תעדי חיליה, ככולם כעדי תלבשי וכולי. זה סדר יפהפה. אבל אני רוצה הפעם, כמו שנגעתי בהקדמה, לא רק להסתפק בסדר הזה, אלא גם להבין את ההפטרה שלנו בהקשר של פרשת כי תבוא. אבל על הבסיס של הסדר הזה, אנחנו עסוקים כאן בשלבים שלבים בגאולה. ואנחנו בשלב האחד לפני האחרון של הפטרות הנחמה. השלב האחרון הוא החתונה בעצמה. הוא הדוד והראיה, זה החתן והכלה, זה מסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך. כאשר יבעל בחור בתולה כינלוך בנייך ומסוס חתן על כלה, כל התיאורים זה של החתונה עצמה, של הסוס עסיס. אנחנו ברגע שלפני. והרגע שלפני הוא גילוי האור שאותו צריך לגלות לקראת החתונה הזאת. גילוי האור הזה מתברר בפסוקים הראשונים והאחרונים של ההפטרה. את המושג הזה של האור שאני מדבר עליו עכשיו, ננסה להבין עוד מעט. קומי אורי. בפשטות, קומי אורי, תאירי כבר. כיווה אורך. וכבוד השם עלייך זרח. הסוק ידוע, אבל הוא קשה מאוד להבנה. קומי אורי, אז את תאירי. למה? כי האור שאיתו את יכולה להאיר כבר הגיע. קומי אורי כי בא אורך. מה הקוד הזה? איזה אור? נראה שכל ההפטרה עסוקה באור הזה. הנביא מסביר. כי הנה זה פתיחה להסבר לדברים הקודמים. החושך יחסי ארץ. והרפל לאומים. היחסי לשון עתיד, זה עתיד שהוא גם הווה. ככה ההסבר, החושך מכסה את הארץ, הערפל מכסה את הלאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה. עלייך יזרח השם, צריך להבין את זה עכשיו כמו שמש, עוד מעט נראה שזה הכל ידומה לשמש עצמה, עלייך יזרח השם, ומהשמש ייראה החוצה כבודו של הקדוש ברוך הוא. יש לך תפקיד. אנחנו צריכים אגב לזכור את הביטוי. לאור גויים. קורא ישעיה הנביא לתפקיד. לאור גויים פירושו להקרין איזשהו אור שלא קיים במציאות החיצונית. מה הוא בדיוק? החושך לא מכסה. על מה הוא מדבר? איזה חושך מכסה את הארץ? ומה בדיוק האור שצריך להנהיר פה? לאט לאט. והלכו גויים לאורך, ויהיה התפקיד שלך, ומלכים לנוגה זרחך. אלה שלושת הפסוקים של המגמה של האור. שאי סביב עינייך, זו כבר קבוצת פסוקים נוספת, וראי כולם נקבצו ובאו לך. בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמנה, אז תראי ונהר. זה אור. ופחד ורחב לבבך. כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. ואז באריכות והפטרה מתואר איך כל חיל גויים באים, אוניות תרשיש ומלכי שווה, אשכר יקריבו, איך כולם מגיעים באיזה מין צעדה אדירה אל אותה נקודת אור, שאליה אנחנו חותרים כל הזמן שהמקום הזה ייקרא הר השם, בית אלוקי יעקב, ביתי בית תפילה ייקרא האור הזה. כשכל זה יתרחש, מגיעים הפסוקים החותמים את ההפטרה. או אז, לא ישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך, ושעריך תהילה. מה יקרה אז? פסוק הזה יש הרבה מנביאים. אז לא יהיה חמס ולא יהיה גזל ולא יהיה... טוב, מה יהיה? ציון במשפט תפדה, תהיה צדקה. מה כן יהיה? הנה האור שבו פתחנו והאור שבו אנחנו מסיימים. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם. כן יהיה אור או לא יהיה אור? יהיה, אבל לא השמש. ולנוגה הירח לא יאיר לך. כי מי יהיה האור? והיה לך השם לאור עולם, ואלוהייך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך. המינוס בשמש הוא שהיא תמיד שוקעת. אבל כיוון שלא השמש יהיה לך לאור עולם, כי השמש היא לא אור לעולם. נכון, היא אור עולם אובייקטיבי, אבל היא לעולם לא יכולה להאיר את כל העולם. כשהיא מאירה פה בסיבוב שלה, היא לא מאירה שם. היא אובייקטיבית אור עולם. מי שמסוגל להיות בתוך השמש, יש לו כל הזמן אור. אבל היא לא אור עולם, כי היא לא מנהירה לכל העולם בו זמנית. היא באה כל יום, השמש באה, השמש שוקעת, כל יום בזמן שלה היא שוקעת והיא נעלמת. ואז היא זורחת שוב. כל המערכת הזו של שקיעה וזריחה, של לילה ויום, של היעדר וקיום, של חושך ואור. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם. לא יבוא עוד שמשך. ויריחך לא ייעשה, כי השם יהיה לך לאור עולם, רק אז ושלמו ימי אבלך. ואז ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר, הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני השם ואיתה. אחי שינה. הגאולה, בשלב שאני קורא לו עכשיו, לא ניכנס לזה כי אין לנו את כל ההפטרות לפנינו, בשלב השישי, לפני החתונה, לפני הסוס אסיס של ההפטרה הבאה. הגאולה מגיעה עכשיו לאור הגדול. מאירים את האולם באור הנכון לפני הכניסה של הדוד והרעיה לאולם. והאור הגדול הזה הוא לא אור השמש ולא נוגה הירח, הוא אור אחר לגמרי. קראתי לשיעור ירושלים אורו של עולם, שאלו אם זה מהשיר. יש מדרש שגם כן לקחו אותו כנראה מהשיר, והוא מופיע במקור 2. שם כתוב כך, זה אולי קצת יסביר לנו את האור הזה, את האור המקורי. אולי לפני שאני אתקדם עם זה, איך אומר הפסוק? כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. צריך להבין את המושגים האלה. האור שאני רואה, הוא לא האור המקורי. הוא איזושהי התנסרות, איזושהי התגלות, איזשהו שלב. הוא לעולם לא המקור עצמו. כי עמך ריבונו של עולם מקור חיים. ואני רוצה להיות דבק בראשית עצמה, במקור עצמו. אבל אני לא יכול. כי אם אני אהיה באורך, אני אסרף. אי אפשר. לכן באורך נראה אור. אני רוצה שהאור שלי יהיה אור שאני מסוגל לעמוד בו. אבל לא שאני אתפשר על מקור האור בגלל זה. אני מוכן להבין שאני זקוק ליותר מחיצות כדי שאני אוכל לראות. אבל אני לא מוכן לוותר על מקור האור הנכון. זאת במשל שאמרנו, הפעילות של הארת האולם לפני הגעת החתן והכלה לאולם. חז"ל מבררים את זה במדרש רבה בפרשת חיי שרה. ואברהם זקן, והשם בירך את אברהם בכל. פעם עסקנו בזה בהרחבה, הפעם רק מדרש אחר. אברהם היה מברך את הכל. לעניינו, שנאמר, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזריך. מי בירך את אברהם? הקדוש ברוך הוא מברכו. והשם בירך את אברהם בכל. משה, ניסן של ישראל. ניסן זה או עושה הניסים או הדגל, המופת, וציון הנס ודגל, הוא הדגל של ישראל. האותות, המופתים, בכתיב, לכל האותות והמופתים אשר עשה משה. ומי הוא ניסו של משה? הקדוש ברוך הוא. שנאמר, ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי. זה מדרש אדיר. הטעות שלנו היא שאנחנו עוצרים תמיד במה שנראה לנו המקור. והאסון מתרחש מפני שאנחנו חושבים ששם המקור. אנחנו עוצרים במשה. וכששואלים מי זה משה, זה האותות והמופים. אבל כשמשה מקים מזבח, הוא קורא למזבח על שם מה שהוא בעצם. הוא בא לידי ביטוי בעולם כניסן של ישראל. למזבח הוא קורא השם ניסי. כי מי שהוא, הוא ניסו של משה. עניינו של אברהם זה לברך. הוא האב היחיד שמברך את כולם. יצחק עדיין מתעקש גם לברך את עשיו, אבל הוא כבר מברך אותו באופן חלקי לחלוטין. אברהם הוא האב הראשון והאחרון שעוד מצליח לברך את הכל, את כולם. לו ישמעאל יחיה לפניך, את בני כתורה, את ארצה בני קדם, כמובן את יצחק, את כל המערכת. הוא מכניס תחת כנפי השכינה את כולם, והוא קורא לכולם להגיע לאל עולם. אבל מי שהוא מברך את אברהם? הוא נוטע אשל בבאר שבע כדי שיבואו לשם ויברכו שם את אל עולם. כי האסון הוא ההתרגלות לאור הלא מקורי. לפעמים החושך פחות נורא, כי יודעים שצריך לחכות לאור. אבל ההתרגלות להסתפקות בשמש, ההתרגלות להסתפקות במקור הלא מקורי, במשה, באברהם, היא סכנה. המדרש ממשיך. דוד, רוען של ישראל. אני חושב שבכלל המדרש הזה במילה אחת מבטא את כל האישיות. דוד הוא רוען, ומשה הוא ניסן, ואברהם הוא מברכן. דוד רוען של ישראל, שנאמר, אתה תראה את עמי ישראל. ומי הוא הרועה של דוד? הקדוש ברוך הוא. שנאמר, השם רועי לא אחסר. ירושלים, אורו של עולם. שנאמר, מקור הדברים זו ההפטרה שלנו, והלכו גויים לאורך. ומי הוא אורה של ירושלים? הקדוש ברוך הוא. בכתיב באותם פסוקים בסוף ההפטרה שקראנו, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, והיה לך השם לאור עולם. מהשמש שנקראת אור יומם, מגיעים אל השם שנקרא אור עולם. אז מי אורו של עולם? ירושלים. אבל היא אורו של עולם מפני שהקדוש ברוך הוא אורה של ירושלים. איך מתרגמים את כל הקודים האלה למציאות? ראינו הרבה יותר מפעם שכשאנחנו מבקשים לפרש מושגים פנימיים קצת, טוב לנו בעולמה של ההלכה לראות איך הם מתורגמים למציאות. אנחנו עוסקים באור הזה כל יום. זה לא הלכת למשיכה. לכאורה אנחנו צריכים להבין את זה כל יום מברכות שאנחנו מברכים יום יום כל בוקר. בוקר וערב אנחנו מברכים על האור ועל החושך. אבל בבוקר יש ברכה מפורטת מאוד, שמדברת על רמות האור, על סוגי האור. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, כך פותחות ברכות קריאת שמע, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. ואז יש תיאור היסטורי. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. על איזה אור מדובר פה? פשט, פשט בתפילה. על האור של בריאת העולם. כלומר, אם אני אשאל עכשיו את השאלה הפשוטה הבאה, על איזה אור מדובר בהתחלה של הברכה, של ברכת יוצר אור ובורא חושך? על השמש והירח, או על והלכו גויים לאורך? יש רק תשובה אחת, על האור הנורמלי, על שני המאורות הגדולים. נכון? זה פשט הברכה. יוצר אור ובורא חושך, המאיר לארץ ולדרים עליה, הרי מדובר על משהו מאיר לכל העולם, הוא לא מדבר עכשיו על היהודים. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית, שהוא לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. ופתאום קורה משהו מעניין. אז עד כאן ברור, נכון? החלק הראשון של הברכה, מה פירוש החלק הראשון? כל הברכה עוסקת באור הנורמלי. יש כלל הלכתי מאוד חשוב, שסיומה של הברכה צריך להיות מעין פתיחתה. אני לא יכול לפתוח בעתה חונן, ובאמצע לעבור לתקיעת שופר. אני חייב לסיים מעין הפתיחה. עסקתי באור של השמש והירח. לא בכל הנוסחאות, אבל יש נוסחאות רבים, באשכנז נוהגים כך, ויש עוד נוסחאות, שמסיימים בסוף, אחרי כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו, מסיימים בפסוק. והתקין מאורות משמח עולמו אשר ברא, זה ודאי קשור לאורות ההם. מסיימים אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהירה לאורו. ואז ברוך אתה השם יוצר המאורות. נכון שהאור החדש על ציון תאיר לא קשור לאור הראשון. נכון שסיכמנו הרגע שברכה חייבת להיות בחתימתה מעין פתיחתה. מי המציא את האור חדש? מאיפה זה הגיע? הרי און חדש על ציון תאיר, זה ודאי קומי אורי קיבה עורך וכבוד השם עלייך זרח, שכדי להבין את זה אנחנו עוברים עכשיו לעולמה של הלכה. מקובל. אבל איך זה מתחבר לברכה? כי השם המשותף הוא אור. אני עוד לא יודע מה זה האור האלוקי הזה, אבל זה לא שמש. זה לא ירח, זה כתוב. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומה. זה לא העולמו, זה לא משמח עולמו במאורות אשר ברא. זה לא שני המאורות הגדולים שהקודש ברוך הוא ברא. אז מה זה? כותב הטור, במקור מספר 3. ונוהגים באשכנז לחתום כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהירה לאורו. אגב, הבעיה שלי היא לא בא ונזכה כולנו, אם היה כתוב ונזכה כולנו שתמיד יהיו האורות שבראת, זה בסדר גמור, זה חלק מהחתימה והפתיחה. אבל הציפייה לאור החדש לא קשורה בכלל לברכה, תעשה ברכה בפני עצמה על זה. ברוך אתה, השם יוצר המאורות. עכשיו תשימו לב, ואין נוהגים כן בספרד. וכן כתב רש"י, שאין לחתום באור העתיד, שאינו מעין החתימה. לפי שסידרו חכמים הברכה על אור המתחדש בכל יום, ולא על אור העתיד. טוב, מובן. נו, אבל בכל זאת יש, ראינו בסידורים ואנחנו לא הולכים בשיטה שצריך למחוק. אז מה עושים? ואדוני אבי הראש זל. אלו דברי הטור. הראש רבינו אשר. כתב בתשובה. ובתשובות הראש זה מופיע קצת יותר באריכות. דהווי שפיר מעין החתימה ופתיחה. זה בדיוק מתאים לחתימה ולפתיחה. מה מתאים? הרגע אמרנו שזה שני דברים. בוא נשים לב. דהווי שפיר מעין החתימה ופתיחה דיוצר אור. סליחה, חתימה ופתיחה פסיק. דיוצר אור שבו פתחנו. היינו, איך אנחנו הבנו יוצר אור, איזה אור? שאלנו וענינו, השמש. היינו האור שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. ויהי אור. ולא היה העולם כדאי להשתמש בו. כך לימדו אותנו חז"ל בתחילת התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ויומר אלוקים וכולי, ויומר אלוקים יהי אור. רק אחר כך פתאום נבראים שני המאורות הגדולים, ביום הרביעי. מה זה האור הזה של היום הראשון? כבר היה אור. שמה צריך שני מאורות גדולים? מלמדים אותנו חז"ל, היה אור שהעולם עוד לא יודע להשתמש בו בכלל. העולם עוד לא קשיר לשימוש באור הזה. זה אור שהוא גנוז. ביום הרביעי נבראים שני המאורות הגדולים הפרקטיים שאיתם העולם משתמש. אור יומם ונוגה ללילה. מה עושים עם האור הזה? האור הזה שברא אני ממשיך בטור הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, ולא היה העולם כדאי להשתמש בו וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. ועל האור הזה נאמר פרשה הפטרה שלנו, והלכו גויים לאורך. והוא אור חדש. עכשיו נקשיב, מה הפשט אור חדש לפי הראש? כל מי שאומר את הנוסח הזה לזה הוא צריך להתכוון. צריך לדעת את כוונת הברכה. אור חדש פירושו אור שחודש או שחידש בששת ימי בראשית. שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש לנו כאן. זה בכלל ברכה אחרת לגמרי ממה שרגילים. אם מסיימים את ברכת יוצר המאורות באור חדש, אנחנו מדברים בברכה הזו על שתי רמות, שתי פאזות שונות לחלוטין. הברכה היא להצליח לגלות לעולם את מקור האור שלו. העולם עדיין חי בעולם רחוק מקרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. כך אנחנו נוהגים לקרוא לעולם הזה. אנחנו חיים בעולם שהיום הוא יום מפני שהוא לא לילה. אבל בסופו של היום יהיה לילה, ובסופו של הלילה יש תקווה, ושוב יהיה לילה. אין זריחה שאין אחרי השקיעה. אבל אנחנו מתפללים לעולם של קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. מזמור שיר לעתיד לבוא, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום שכולו שבת ומנוחה, שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. עצם המושג יום והמושג כולו סותרים האחד את השני. כי יום פירושו מה שבסופו בא הלילה. איך אנחנו מברכים שם בברכת גאל ישראל בליל הגאולה הזה, בליל הסדר, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. שיר חדש פירושו שיר שאחריו אין עוד פעם קינה. מתי הלא ישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, יהפוך להיות ללא ישמע מוחלט? כשעוד כן ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, את אותו סוף אסיס שאליו נגיע בשבוע הבא. אבל הדרך להגיע לשם עוברת בהארת האולם. האור הזה הוא התפקיד של עם ישראל מתחילתו. הוא אמור להזכיר כל הזמן לעולם, לא רק שירושלים אורו של עולם, אלא שהקדוש ברוך הוא אורה של ירושלים. יש עם שתפקידו לחבר את העולם עם המקור שלו. זה תפקיד, זה מקצוע. כל אחד יש מקצוע. בכל עם יש תפקיד. העולם הוא איזה אורגן ענק שבנוי איברים איברים ויש תפקידים. לפעמים אתה מודע לתפקיד שלך ולפעמים לא. אם אתה לא מודע אז אולי פעם אחרת תבוא לתקן את זה שוב. ובדרך כלל לא מודעים כל כך. הכלים לגילוי התפקיד הזה הם כלים חשובים של הישרדות כזאת או אחרת. בנוהג שבעולם שהכלים הופכים להיות למטרות. ואז האדם עסוק בכלים כל ימיו, ומזמן שכח את המגמה, את התפקיד, את השאיפה. לעם ישראל יש תפקיד. יש אור שחודש בששת ימי בראשית, הוא גנוב ואנחנו אמורים לגלות. התרגום המעשי של זה, אנחנו אמורים להשיב לעולם את מקורו. התרגום העוד יותר מעשי של זה, גאולה פירושה, החזרת הדבר לשורש שלו. יובל פירושו השבת אדמות לבעליהם, שדות, תקיעת שופר, חירות, יציאה מכל מיני דברים שקריים, מזויפים, שכל עוד הם שולטים בעולם, אז עוד לא יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים את אותו קול ששון וקול שמחה. אי אפשר להתחתן כשהוא עדיין נותן עיניו באישה אחרת. אי אפשר לעשות חתונה. כשאתה עדיין מצפה לאור השמש, עוד אי אפשר. זה חשוב מאוד שאתה דבק בירושלים. אבל חשוב מאוד לזכור שיש אור שהוא אורה של ירושלים. זו עבודה. ובעומק זאת גאולת הפרט שמשתחרר ממקורות משנה הוא מצליח להגיע למקור העצמי שלו, זו גאולת העם וזו גאולת העולם. ההפטרה המופלאה הזאת, שהיא ההקדמה לסוס אסיס, כמו שראינו, לעניות דעתי ואין לי בזה שום ספק, מחוברת חיבור מוחלט דווקא לפרשה שלה. פתיחתה של הפרשה, באריכות רבה, במצוות הביקורים. מצוות הביקורים שונה, אני חושב, מכל המצוות. אפילו בנימות החיצוניות שלה. מי שזוכר את התיאור של חז"ל במשניות הפשוטות, איך נראה טקס הבאת הביקורים? איך הוא היה נראה? זה אגב לא היה בשבועות עצמו. זה היה מהעצרת ועד החג. בעברית בימים האלה. בספרים הקדושים מופיע שהביקורים הם הכנה לימים הנוראים. אבל עוד רגע נראה את זה. זה הטקס שבו בא לידי ביטוי ירושלים אורו של עולם יותר מבכל מצווה אחרת. והרי המון מצוות יש שבאים לרגל ואל המקום אשר יבחר השם, אבל אין שום מצווה שדומה לפאר, אפילו החיצוני, להדר, לחגיגות. איך מתארות המשניות? הבאתי פה את חלקן פשוט בגלל קוצר המקום, מקור 8. הרי המשניות פותחות שם ביורד אדם לתוך שדה וברואה תאינה שביקרה, אשכול שביקר, כושר בגמי וכו'. ואז מגיעים עם הסלים, המון שירה, כל הזמן שרים שם. הקרובים מביאים תאינים וענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. השור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב, והעטרה של זית בראשו. החליל מכה לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים. הרב קוק מסביר את הזהב ואת השור, הרי השור והזהב לא יכולים לא לעשות לנו מיד את האסוציאציה לשור ולזהב, לעגל, לזהב, הקרניים האלה. הכל חוזר לירושלים. לא זורקים את העגל, לוקחים אותו ומחזירים אותו אל המקור, עם הזהב, עם החליל, עם השירים. הכל שב פנימה, הביתה. אגב, באיזו מצווה? במצווה שתפקידה לעסוק בראשי, במקור. אתה תדע לחבר את המקור אל המקור. אחר כך אפשר יהיה להמשיך לחיות. אחרת אין לנו מה לעשות. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם ויתרו את ביקוריהם. כאן אין לפנינו, אבל כאן הירושלמי מתאר כל כך יפה, היו שרים להם, אלה היו שרים, שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. הגיעו קרוב, היו אומרים עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. ותראו איך עוברים שלב שלב. צריך להבין, הולכים עם סלים ופירות. ואנשי ירושלים יוצאים אליהם. הפחות הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם, ונהר ינהרו אליו, עוד לא גויים רבים. זה הכל חזרה גנרלית. יש עוד זמן קצר, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 שנה, זה חזרות גנרליות לקראת האור הגדול. לפי כבוד הנכנסים, היו היוצאים. חיבור מוחלט, מגנט. וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו אנשי מקום פלוני, באתם לשלום? זו הפעם היחידה מכל המצוות של ירושלים שאנשי ירושלים מצווים לקבל את אנשי הארץ. תמיד אנשי הארץ מגיעים לירושלים. אבל אנשי ירושלים במקרה הזה מצווים ללכת ולקבל אותם. מכל בעלי האומנויות. איך הם עבדו? זה היה מהעצרת עד החג. ובאו לפי קבוצות, באו ביחד, אבל זה המון זמן. החליל מכה לפניהם עד שהגיעו להר הבית. שמים לב לשלבים, הם הרי נמצאים, הם בעליות לירושלים, מן הצדדים. עכשיו מגיעים להר הבית, וכל הזמן החליל ממשיך, זה החליל שהיה עם השור, מצופה זהב, עם הקרניים. הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנע. למה זה יפה? אי אפשר לסחוב למלך. זה יפה מאוד. מה, אתה לא רוצה להתחבר למקור? תן, יתחבו לך. כולם סוחבים את הראשית על הסל. כולם שמים את הראשית על הכתפיים. כולם הולכים להגיד עכשיו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל המקום הזה וכו'. כולם הולכים לתת את ראשית פרי האדמה ולדעת, הראשית לא שלי, אני מחובר למשהו. עד שמגיע לעזרה, העזרה, המגנט של העם הזה, הגיע לעזרה, ודיברו הלוויים בשיר. איזה שיר? מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הרוממך השם כי ביליתני ולא שימחת אויבי. אני אגיע עוד מעט לזה. מה הקשר אגב למזמור שיר חנוכת הבית לדוד? הרי זה לא חנוכת הבית. זה לא שייך לך לחנוכת הבית. למה הרוממך השם כי ביליתני דווקא עכשיו? זה הרי עשי. הגיעו לעזרה, ואז כבר לא שרים לפניהם כשהם יוצאים ונכנסים, אלא כל הלוויים מדברים בשיר הזה. למה השיר הזה? נגיע אליו עוד רגע. מצוות הביקורים, שאגב פותחת את הפרשה, אבל הפרשה ממשיכה אחר כך בכל ענייני המעשרות, ביאור המעשרות, השקיף הממעון קודשך מן השמיים וכו'. מצוות הביקורים הזאת נלמדת במדרש תנחומה בתחילת המדרש כמקור לדבר שאנחנו נוהגים כל יום, אבל זה שזה מקור לזה זה ודאי חידוש גדול. כך כתוב במדרש תנחומה במקור 4. היום הזה השם אלוהיך מצווך לעשות וכולי, אלה הפסוקים שבאים אחרי מקרא הביקורים. זה שאמר הכתוב, הזמן קצר, אני אקרא רק את המדרש מלמעלה, את העניין המרכזי, בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני השם עושי. אנחנו אומרים את זה בלכון הרננה. בקבלת שבת, לכון הרננה להשם וכולי, בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני השם עושים. תשימו לב, יש כאן השתחוויה, קריאה, נכון? נשתחווה ונכרע נברכה. והלא קריאה בכלל השתחוויה, והשתחוויה בכלל קריאה, ומה תלמוד לומר, נשתחווה ונכרע נברכה. אלא צפה משה. זה מהפכה. ברוח הקודש. וראה שבית המקדש עתיד להיחרב, והביקורים עתידים להיפסק. עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים 3 פעמים בכל יום. הזמן קצר, לא ממשיכים את המדרש. אתם שמעתם? למה מתפללים 3 פעמים בכל יום? זכר לביקורים. מה המדרש שוטף? אגב, זה גם שוטר לגמרי את מה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים שהתקינו את התפילות כנגד התמידים, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים. סתום גם המדרש תנחומה ידע את זה. ותפילת ערבית, איברים מופדרים של תמיד של בין הארבעים. אנחנו רגילים שאבות תקנו את התפילות. עמד משה, אגב, בכלל איזה ביטוי, וצפה ברוח הקודש שבית המקדש עתיד להיחרב, אז הייתי מחכה שעכשיו הוא יצעק, יגיד משהו. ומה יקרה? הביקורים עתידים להתפסק. ומה עם הקורבנות, והעולה, והשלמים, והחטאת, והאשם, הביקורים? ראיתי מישהו שאומר שהוא ראה בזה את המעמד החברתי היפה של הביקורים, מחילה, אני לא קונה. בסדר, זה חשוב. טוב. הכל תפל פתאום לביקורים, הביקורים עתידים להיפסק. ואז הוא תיקן את התפילה. היסוד הוא מאוד פשוט. אנחנו הרי יודעים שהתפילות תוקנו כנגד הקורבנות. הנה יש פה במקור 5 את הרמב״ם שמסכם את זה, וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות. שתי תפילות בכל יום. כנגד 2 תמידים, בכל יום שיש בו קורבן מוסף, תקנו בו תפילה שלישית כנגד המוסף. לא חשוב. הפשט הוא פשוט. את הסדר של התפילות, את הנוסח של התפילות, את מניין התפילות, את כל הפרוצדורה של איך נמלא את 3 התפילות, מתי הם יהיו, את זה תקנו באמת כנגד מידים. משה רבינו עומד וצופה ברוח הקודש שבית המקדש עתיד להיחרב, זו בעיה אחת. אבל הבעיה המהותית היא אחרת. בית המקדש עתיד לחרב, זה חורבן. אבל בית המקדש הוא אותו צינור שמחבר את הכל אל המקור שלו. שמחבר אותי אל היסוד שלי. כשבית המקדש יחרב, לא רק בית המקדש יחרב. כדאי לזכור את ההיסטוריה. באותה תקופה פחות או יותר, עוד צינור חשוב מאוד בין האדם לאלוקיו ייפסק. זהו הצינור של הנבואה. הוא נפסק שם, אצל אנשי כנסת הגדולה, באותה תקופה, קצת יותר. אלא היו הציבור האלה, כשהם יחרבו, משהו יקרה. את ציאו של החיבור ראה משה בהבאת הראשית, בביקורים. הראשית היא אותו הדבר הטהור שאני מקשר אותו אל המקור שלו, מצליח להוציא את עצמי ממנו, ועל ידי זה מצליח לזכור כל הזמן שאני עוד לא באור הגדול. לשאוף. מדעית, ככל שהסטייה קיימת בראשית, ההתעצמות שלה בהמשך היא רחבה פי כמה. כשיש סטייה בתחילת המסלול, ושני קווים מתנתקים קצת אחד מהשני, זה אולי עוד לא בולה. מה שיקרה בהמשך הוא שהפגישה תלך ותהפוך כמעט להיות ללא ריאלי. תפקידו של המחנך, תפקידו של איש הנפש באמת, הוא לא לעסוק בסטייה העכשווית. ברור שיקיים. אלא לעסוק בחיפוש הראשית ולהבין איפה שם התחילה הבעיה. הביקורים עתידים להיפסק. אז מה עושים? אז צריך לדעת איך מחברים את האדם דבר יום ביומו עם המקור שלו. עכשיו אני לא עוסק באיך מתקנים את נוסח התפילה ומתי להתפלל ואיפה להתפלל. צריך לחבר אותו בבוקר ובערב וביום. צריך לחבר אותו בכל צומת מרכזית של החיים שלו. כשהוא קם ועומד להתמודד עם החיים, כשהוא גומר את שעון החיים, את הרעש הסואן של היום והולך הביתה, וכשהוא נמצא במרכזו של המרוץ, צריך לחבר אותו כל הזמן אל הראשית. והחיבור הזה הוא התפילה. בפסקה מרתקת שאנחנו נראה בגלל קוצר הזמן רק חלק ממנה, מתאר הרב את התפילה כביקורים. יש פה קצת בעיה בצילום, לכן אני קורא את הדברים מהמקור, הדברים יובנו בפנים. התפילה, כך כותב הרב קוק באחת ההקדמות שלו לסידור, לעולת ראייה, היא האידיאל של כל העולמים. זה המקור. זה האור. כל ההוויה כולה, למקור חייה היא אורגת. מה שאנחנו אמרנו על גאולת הפרט והעם והעולם, נכון גם על הגאולה של הקוסמוס כולו. כל צמח, כל שיח, כל גרגר חול, כל רגב אדמה, כל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים, גם הדומם, כל מולקולה, כל דבר, כל קטני היצירה וכל גדוליה, שחקי מעל ושרפי קודש. כל הפרטיות שבכל יש, כלומר כל פרט ופרט, וכל כללותו, הישות כולה, המכלול. הכל הומה, שואף, הורג, שוקק, לחמדת שלימות מקורו העליון. שהוא כל הזמן, המקור הזה כל הזמן, חי, קדוש, טהור, כביר. יכול להיות שאני כבר מזמן חצי מת ותמה ומנותק ונמוך, ואני בכלל לא רואה איך אפשר לחזור אל המקור. אבל הבעיה הייתה בסטייה של הראשית, ומה שהוא צריך לחבר אותי. התפילה היא האידיאל של כל העולמים. והאדם סופג את כל השקיקות הללו בכל עת ובכל שעה. הוא מתרומם ומתעלה בתשוקות קודשו. ובא תור הגילוי לתשוקות רוממות אל אלה בתפילה. מה היא עושה? היא מכה גלי אורה. יוצאת בחופש עוזה, בהגיון שיח קודשה, למרחבי אל. אתה כאן, כל כך קטן, כל כך נמוך, כל כך לא מאמין, כל כך כפוף לשגרה, לשחיקה, לאין סיכוי. אבל אתה יכול להתחבר עכשיו לשם, והמקור הוא שם. מרומם הוא האדם בתפילה לא רק את עצמו, את כל היצור. מאחדו עמו את כל היש, כי כשנפגשים עם המקור, אז נפגשים עם כל מה שקשור למקור. וכשנפגשים עם המקור, אז פתאום כל החסידים נמצאים שם. פתאום הכל נמצא, כי שם המקור. מעלה את הכל, מרומם את הכל למקור הברכה ומקור החיים. בסגנון אחר, אבל באותה נבואה, מסגנן את הדברים השפת אמת. בסוגיות כאלה, בדרך כלל אי אפשר בלי. בעניין מצוות הביקורים במקור שבע ובמדרש שתיקן משה רבינו עליו השלום תפילות במקום ביקורים עיין שם בתנחומה, קראנו את זה במקור מספר 4, כי מצוות הביקורים היא להביא הראשית למקדש. ואחרי כל מה שאמרנו אפשר לראות את הדברים מהיר יותר. ועל ידי שאני מביא את הראשית למקדש, מה קורה? מתחדש הפנימיות. איך אנחנו מברכים בברכה של אור חדש על ציון תאיר? לא ברוך אתה השם שבראת אורות במעשה בראשית, אלא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. את זה אומר האדם אולי המשועמם ביותר מהאור ומהחושך. כי כשהוא מתחבר לראשית, הוא מבין שהדברים מתחדשים. בטח שאני רואה את המים עומדים, אולי אפילו אי אפשר להתקרב אליהם. אבל תסיר משהו, תגיע למביאה. כשתגיע למביאה תקלוט שגם כפשוטו, כשיטת רש"י, גם השמש והירח מתחדשים, וגם האור הגנוז הזה הולך ומתחדש כל הזמן ומפקה אותם, כדי שמשהו פה יקרה. ועל ידי זה מתחדש הפנימיות דכתיב בראשית ברא, ודרשו חז"ל בשביל ישראל שנקראו ראשית. אגב סוגריים, הם גם דרשו בשביל הביקורים שנקראו ראשית. זה גם מופיע במדרש. ולמה נתקנו כאן בשם ראשית? מישראל. ועוד קשה. ובשביל ישראל נבראו כל האומות, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בשביל הראשית, בשביל ישראל נבראו, איזה מין ביטוי זה? אך הפירוש שכך ברא השם יתברך העולם הזה, להיות לו בו ראשית וחלק. העולם הזה קיים כאשר יש פה ראשית וחלק, והדברים מחוברים והמקור והמציאות מתחברים. וכמו שכתוב בתנא דבי אליהו על הקדוש ברוך הוא, עשיר ושמח בחלקו. יעקב חבל נחלתו, חלק השם יעקב. יש לו ראשית, יש לו מקור שהוא לא נגע בכלום. הוא לא זויף, הוא לא עבר שום טראומה. הוא המים הטהורים האלה, הוא ההתחלה, הוא ביקורי פרי אדמתך. כי בוודאי כל יכול השם יתברך לברוא העולם באופן שיקירו הכל את כבוד מלכותו יתברך. מה הייתה הבעיה? יברוא העולם שיקירו. בשביל מה כל ההתלבטויות האלה? בשביל מה לברוא העולם שמחפש כל הזמן ומחפש בכל מיני חורים וחוזר למקומות ההפוכים? בשביל מה? אך הלא יש לו אלפים ורבבות עולמות. ומה רוצה הקדוש ברוך הוא בעולם הזה? רק רוצה הקדוש ברוך הוא להיות עדות בעולם שהוא יתברך בראו. וזה הראשית מקיים את כל העולם. אפילו שיהיו רשעים וכופרים, אם יש ראשית, אם יש מקור, יש לי על מה לעבוד. אם המקור מת, אין לי סיכוי לעבוד. ולכן הכל תלוי בעבודת בני ישראל, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו, שעל ידה מתעוררת פנימיות חיות העולם. הנה מזמור שיר חנוכת הבית, ובוא נעבוד. לכן איתה במשנה, זאת המשנה שקראנו מקודם במקור 8, שכשהביאו ביקורים דיברו הלוויים בשיר, ארוממך השם כדידיתני, כי היה כמו חנוכת הבית. ומה שכן בכל יום אומרים מזמור שיר חנוכת הבית, פירוש חנוכת הבית, זה פילי פלאות, אינו דווקא על בית המקדש, רק כל מעשה בראשית בניין ביתו של הקדוש ברוך הוא. וכל זמן שאני אומר את התפילה, אז יש חנוכת הבית, כי זה מתחדש. זה מזמור שיר חנוכת הבית. כשאפילו אגריפס נוטל את הסל על כתפו, וגם המלך מבין שהוא מחובר למקור, אז הלוויים מתחילים להגיד מזמור שיר חנוכת הבית. בניין הבית ממשיך להיחנך, לא להיות בנוי. עכשיו הוא נחנך. עכשיו הוא מתחדש, כי הוא מחובר למקור. על ידי עבודת בני ישראל בתורה ובתפילה, מתחנך ומתחדש הבניין. כי הכל בכף בית עטוון, ב-22 אותיות של א' ב', נברא. ויש חינוך במעשה, התחדשות, כמו שהיה בביקורים, ויש את זה בדיבור בתפילה. כשאני דובר תפילה, אני עושה בעצם את אותה פעולה. זאת ההפטרה, וזה יסודה של הפרשה. ההפטרה, כמו שקראנו לה בהתחלה, היא הרגע שלפני החתונה. אין טעם שבעולם שעדיין פועל עם שמש וירח רגילים, תארך החתונה הגדולה של הדוד והרעיה. רק בפרשה הבאה, בפרשה שעוסקת בתשובה, בפרשה שעוסקת בהתחברות המוחלטת, ושבת עד השם אלוהיך, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך. בפרשה שעוסקת בהתחברות המוחלטת, שם גם באה ההפטרה של סוף הגאולה, של החתונה השלימה, של החתן והכלה המופיעים, בעולם שהתאורה כבר פועלת. פועלת תאורה של אור חדש. ואז לא יישמע עוד חמה, שוד, שבר. אז יוכל להישמע את אותו קול ששון וקול שמחה. עד כל העבודה שלנו היא לחבר אל המקור. הביקורים היו נותנים לזה עוצמה אדירה. אבל משצפה משה ברוח הקודש, שלצערנו הם ייפסקו, יש להם אלטרנטיבה. האלטרנטיבה שנותרה היא אותה התפילה, האידיאל של כל העולמים, שמחברת אותי ומרוממת איתי את כל היצור, ששוקק ואורג ושואף להגיע לאותו מקור, שכשהוא מתחבר אליו הוא מוביל לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורה. ערב טוב.